רציתי לתת הנחיות תרגול להיום, וכמו ששמעתם, ההנחיות שאנחנו נותנים מיום ליום הן תוספות נדבך על גבי נדבך, שכבה על גבי שכבה. אז אנחנו ממשיכים עם ההנחיה לעגן את תשומת הלב כל פעם שאנחנו מתיישבים במדיטציה או מתחילים בתרגול בהליכה, לעגן את תשומת הלב באזור או בהיבט שבו אנחנו בוחרים לעגן את תשומת הלב, לאסוף אותה, לעגן אותה. בישיבה ההנחיה היא לעגן אותה בתחושות הגוף ובנשימה כהיבט מסוים של תחושות הגוף, בהליכה לעגן אותה בתנועה, בצעדים, במפגש עם הקרקע, בתחושות על הקרקע. העיגון הזה הוא מאוד חשוב, והבודה דיבר על האפשרות לגלות עונג בפשטות, ועונג מהסוג שאינו מזיק, שלא גורם להתמכרות, להשתוקקות, להיאחזות. ואני רוצה להציע לכם לנסות לגלות איך להתמסר אל הפשטות של התנועה, של הכניסה והיציאה של האוויר, של הצעדים, רגל מתורמת, רגל דורכת, פשוט התנועה, המגע, הקשר עם פשטות של תחושות, יכול להיות מענג, יכול להיות משמח, יכול להיות מרווח, וזה עונג שנובע מזה שאנחנו מתמסרים למה שמאוד פשוט והוא ממלא את התודעה שלנו. אנחנו לא זקוקים להמון המון גירויים ואקסטזות בתודעה כדי להיות שמחים. ואפשר לגלות את זה בטעימות, אפשר לגלות שיש פשוט איזה רגע שפשוט הייתי שם, הייתי בנשימה, לא קרה דרמה, אבל היה בזה משהו נעים. ואת ההצצות האלה של הנעימות, של הפשטות, שכאשר אתם חווים את זה, אז אנא תנסו להרחיב את זה, להתרווח בתוך זה, לתת לזה מקום, לתת לזה להתפשט בגוף ובתודעה. זה משהו מאוד מועיל ומשמח ומיטיב איתנו בכל הרמות, להנות מהקשר הפשוט וממש עם הפשטות של התחושות, עם הפשטות של אוויר נכנס, אוויר יוצא, רגל מתרוממת, רגל יורדת. אז אנחנו מעגנים כמיטב יכולתנו. לפעמים זה יותר פשוט, לפעמים זה מאתגר, ואנחנו זוכרים את ההנחיות שניתנו לשים לב לנעים וללא נעים. ויש פה פתח להרבה מאוד חופש. ככל שאנחנו נתיימן, וזה ממש אימון, לזהות את הנעים ואת הלא נעים ולהשהות, ממש להרגיל את התודעה, להשהות את התגובה האוטומטית, לשהות עוד נשימה או שניים לפני שאנחנו מגיבים כך או אחרת, אנחנו מרחיבים את אזור הנוחות שלנו. אזור הנוחות שלנו זה לא גזירת גורל, זה הרגל. אם אנחנו לא מאומנים, אז תודעתנו תקפוץ ותגיב אוטומט על כל נעים ולא נעים. ככל שאנחנו מתאמנים, המרווח הזה גדל, הרובוטיות, האימפולסיביות, התזזיתיות המנטלית פוחתת, ויש בזה הרבה מאוד חופש. ככל שאנחנו פחות תזזיתיים, פחות אימפולסיביים, ישנה רווחה. אנחנו יכולים להרגיש יותר טוב בתוך הגוף שלנו, בתוך האור שלנו. להיות חלק מהעולם הזה, חלק נינוח. וזה אימון שהוא שוב ושוב לזהות את הנעים ואת הלא נעים, לראות מה מוקפץ, לגרד, להזיז, להתעצבן, ולא, אני נושם. לפני שהגל של העצבים תוקף אותי, אני נושם, רגע. בסך הכל שמעתי צליל לא נעים. בסך הכל היה יותר חם ממה שהתכוונתי, בסך הכל יש יותר רעש בעולם ממה שאני רגיל, אז זה אימון נורא נורא חשוב, זה לא משהו טכני שהוא ספציפי או ייחודי לקרית המדיטציה, זה משהו שאחרי זה ילווה אותנו כל החיים, ככל שנדע להיות, לזהות איך העולם מקפיץ אותנו, דרך הנעים והלא נעים, העולם יוכל פחות להמלל אותנו. והיום אנחנו נרחיב עוד יותר את תשומת הלב, שהיא כבר רחבה, ונתבונן וניתן עוד הנחיות איך להתבונן בתודעה עצמה ובהלכי רוח שמופיעים בתודעה. והבודה אמר באחד השיחות שלו, ששאלו אותו מהו הדבר הכי מסוכן בעולם ומהו הדבר הכי מיטיב בעולם. אז הוא אמר, אני לא מכיר דבר אחד שכל כך מסוכן ומזיק וגורם למסכנות ולסבל יותר מאשר תודעה שאיננה מאומנת. בעיניו זה הדבר הכי מסוכן וגורם למסכנות ולסבל, תודעה שאיננה מאומנת. ואני לא מכיר דבר כל כך מועיל, כל כך מיטיב, כל כך מוביל לאושר, לחופש ולשחרור, מאשר תודעה שמאומנת היטב. אז הבודה אומר, יש לנו השפעה על מידת המסכנות, על מידת התלות, או על מידת החופש והשחרור והאושר שלנו, על ידי זה שאנחנו מאמנים את התודעה. אז התודעה שלנו היא מקום שיכולה להיות, ואתם יודעים את זה היטב, יכול להיות גיהנום, וזה יכול להיות גם גן עדן. ההבדל בין גיהנום לגן עדן במידה רבה, זה איך התודעה שלנו מגיבה למה שקורה, ואיך, עד כמה אנחנו, תודעתנו מאומנת ומבלבלת אותנו או שלא מבלבלת אותנו. אנחנו לומדים להכיר את התודעה ולאמן את התודעה ולשחרר את התודעה. אז ההנחיות היום הן ללכת צעד אחד הלאה, נדבך נוסף מעבר לנעים ולא נעים, שהנעים והלא נעים נשארים הבסיס, בלי זה קשה מאוד לעשות כל עבודה, אבל לראות את התגובות, את שרשרת התגובות שמוקפצות מעבר או בהמשך לנעים וללא נעים. והבודה דיבר על הרבה הלכי רוח מיטיבים, שאנחנו מאמנים את התודעה, איכויות מיטיבות, ועל הלכי רוח לא מיטיבים שיכולים לבלבל אותנו, שיכולים לשמר אותנו במעגלים של אוטומטיות, של חוסר יכולת להיות בתשומת לב ושל קושי בהבנה ובבחירה. אז כדי לעשות לנו את החיים קלים, הבודה עשה איזושהי הקבצה וקיבץ את הלכי רוח האלה לחמישה מקבצים. אני אפרט אותם ואחרי זה אני אתן הנחיות איך להתבונן בהם ואיך לכלול אותם בתרגול ומה לעשות ואיך לעשות, איך לפגוש אותם בצורה שהם לא יבלבלו אותנו ושהם לא יגנבו מאיתנו את החופש ואת את יכולת הבחירה. אז השניים הראשונים הם תולדות ישירות או הם תגובות ישירות לנעים וללא נעים. ואתם כבר מכירים אותם, אתם מכירים את כל החמישה, אבל אתם לא יודעים אולי עד כמה הם רלוונטיים. כאשר דיברנו על זה, כאשר אנחנו חווים תחושות נעימות, כאשר מופיע מראה נעים, כאשר מופיע טעם נעים, צליל נעים, תחושה נעימה, זה לא נעצר שם בדרך כלל. זה יכול לעצר שם, ואין שום בעיה עם הנעימות. חשוב מאוד להגיד, הבודה הפציר בתלמידים שלו ובאנו לגלות את היכולת לשהות בנעימות ולהתרווח בנעימות ולא לדאוג בקשר לנעימות, אבל הבודה הזהיר שאם תודעתנו לא מיומנת, אנחנו לא מורגלים, אנחנו עלולים ליפול לאחד התגובות האוטומטיות, שזה להאחז, לרצות לשמר את הנעים, לרצות להחזיק בנעים. ומה קורה כאשר אנחנו לא רק נהנים מהנעים, אלא מנסים להחזיק אותו, מנסים לשמור שהוא לא יברח, באותו רגע אנחנו מאבדים את הקשר עם מה שקורה כרגע, ואנחנו מתחילים לפנטז על הרגעים הבאים. איך יהיה לי עוד מהנעים הזה? מה אני אעשה כדי שלא ייקחו ממני? איך אני אשמור אותו? איך אני ייצר את התנאים שיהיה לי עוד מהנעים הזה? ואז איבדנו את החופש. מתוך הנעים אנחנו באי שקט. איך אני אשיג אותו? איך אני אשמור אותו? איך הוא לא יברח לי? איך לא ייקחו לי אותו? אז התגובות ללא נעים הן הבעיה. המיינד שמתחיל להשתוקק, שמתחיל לפנטז, שמתחיל להרגיש אני זקוק לה, אני צריך לה, אני לא יכול בלי, אתם מכירים את זה? הופיע איזושהי מחשבה נעימה, ואז פתאום זה הפך לאיזשהו תנאי. אני לא יכול בלי הנעים הזה, אני חייב את הנעים הזה. לולא הנעים הזה, אני לא יכול להיות מאושר. ופתאום, רגע לפני זה הכל היה בסדר, ופתאום הופיעה מחשבה על משהו נעים, והפכתי לתלוי. אני תלוי באובייקט שהתודעה משתוקקת אליו. אז ההשתוקקות וההאחזות במושא ההשתוקקות מוציא אותנו מהחופש ומכניס אותנו לאי שקט. תשימו לב עד כמה זה נעים להיות בהשתוקקות ועד כמה זה לא נעים. בהתחלה זה נעים, כל עוד אנחנו מאמינים שהאובייקט שהתודעה משתוקקת אליו יושג, נעים לנו. אני הולך לשחק אותך, אני הולך, אז זה הולך לקרות לי, זה הולך. אבל כשאנחנו מתחילים להרגיש שזה מתרחק מאיתנו, או שזה לא כל כך בר השגה, זה כבר הופך למעצבן, וזה כבר הופך למרגיז, וזה כבר הופך למכעיס, כי מישהו לא מספק לי את הגבינה שאני כל כך רוצה, או שאני כל כך מורגל אליה. אז תשימו לב שלתשוקה יש כוח מאוד חזק לבלבל אותנו, וכל זה כתגובה על זה שחווינו משהו נעים, הופיע משהו נעים באחד משערי החושים. אז אנחנו רוצים להיות מאוד בהירים, ושוב, לא כדי להפסיק את הנעים, אין שום בעיה עם הנעים, הנעים בא, הנעים הולך, ואפשר לשחוט בהרבה רווחה והנאה מהנעים, אבל ההשתוקקות וההאחזות הם הבעיה. אז אנחנו רוצים להיות מאוד בהירים מתי בתודעה שלנו מופיע הלך הרוח הזה של ההשתוקקות. ודיברנו על זה שהשרשרת התגובות כלפי הלא נעים יכולה, שהלא נעים עצמו הוא פשוט לא נעים. ככה זה העולם, חלק נעים, חלק לא נעים. גם לבן אדם משוחרר לגמרי, עדיין יש דברים נעימים ודברים לא נעימים, יש מראות נעימים, מראות לא נעימים, ריחות נעימים, לא נעימים, זה ככה. ואין עם זה בעיה, והבעיה היא כאשר התודעה מתחילה להתנגד ללא נעים, לדחות, לסלוד, לכעוס, להתעצבן, לנסות לסנוע, לגרש, להרוס, לפרק, רק יופיע משהו לא נעים. ושוב, אין פה ביקורת, אין פה אשמים, אבל פשוט תראו כמה שאנחנו מתועתעים וכמה המהר אנחנו הופכים לשבויים של הלא נעים, פשוט כי משהו היה לנו לא נעים, כי אנחנו יכולים להתעצבן על מישהו שחיבה לנו את המזגן, או הדליק לנו את המזגן, או התעטש, או נחר, או משהו כזה, פשוט כי שמענו צליל לא נעים, פשוט כי עלתה לנו מחשבה לא נעימה. זה מפעיל אותנו נורא נורא חזק. ועד כמה אנחנו נותנים כוח לעולם להפעיל אותנו? רק כי העולם מופיע לפעמים כלא נעים. ויש לנו שם בחירה. והבחירה הזאת היא מושגת דרך תשומת לב ודרך לראות את האורח הזה של התודעה, שהתודעה סולדת, שהתודעה כועסת, שהתודעה מתבאסת. אז הסלידה, הדחייה, יש לה כוח עצום. הרבה יותר מאשר לאובייקט שהפעיל את המתג של הנעים ולא נעים. האובייקטים יכולים רק להפעיל את המתג של נעים או לא נעים. מה קורה מעבר לזה? זה משחק של התודעה. וכשהתודעה שלנו לא מאומנת, כל קפיץ קטן יכול להקפיץ אותנו ולהוציא אותנו למלחמה. ולכעוס על עצמנו רק כי לא היינו מרוכזים, ולהתעצבן רק כי לא, רק כי משהו לא היה נעים. אין לנו שליטה על הנעים או לא נעים ברגע הנוכחי, אבל יש לנו השפעה ובחירה על מעגל התגובות שמתפתח. וככל שמעגל התגובות מתגלה יותר נעים, ככל שאנחנו מזהים את הסלידה, את הדחייה, את ההתבאסות יותר מהר, אנחנו יכולים לעצור את זה שם. אז אלה שני האורחים הראשונים, ההשתוקקות כלפי הנעים והדחייה כלפי הלא נעים. האורח הנוסף הוא אי שקט. ואי שקט, חוסר מנוחה, עודף אנרגיה, יכול להופיע בהרבה צורות. יכול להופיע בצורה גופנית, שאנחנו יושבים ואנחנו מרגישים שאני לא יכול להיות פה יותר, אני צריך לקום. כל הגוף שלי רוטט, יש משהו, הגוף לא שקט, הגוף סוער, אז זה אי שקט גופני, וזה יכול להיות גם מנטלי, שאני מחשבות, 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 התודעה מאוד לא שקטה, זה יכול להיות דאגה, זה יכול להיות, כשזה מתפתח עוד יותר, זה יכול להיות גם חרדה, וזה יכול להיות משולב גופני ומנטלי. יותר מדי אנרגיה מכפי שהגוף והתודעה נראה לנו שיכולים להכיל. אז אנחנו באי שקט, באי שקט, וקשה מאוד להיות נוכחים באי שקט, כי אנחנו מרגישים שקודם כל צריך להיפטר מהאי שקט, קודם כל צריך להביא אי שקט, ורק אז אני אוכל לשוב לשקט. אז יש משהו מאוד מבלבל בכל האורחים האלה, שהבודה קרא להם באחד הרשימות, ניברנה, מי שרוצה את המילה הפאלית, מכשולים לתשומת לב, הם מכשולים לתשומת לב כי כאשר הם מופיעים נראה לנו שאנחנו לא יכולים להיות בתשומת לב. איך אני יכול להיות בתשומת לב כאשר כל הגוף באי שקט? איך אני יכול להיות בתשומת לב כאשר התודעה כל כך לא שקטה? והרמז והסוויץ' קורה כאשר אנחנו מבינים שהמכשול עצמו יכול להפוך לאובייקט המודעות שלנו. אנחנו יכולים להתבונן באי שקט עצמו. אנחנו יכולים להתבונן בכעס עצמו. אנחנו יכולים להתבונן בהשתוקקות. אז זה אנחנו עוד מעט נלמד ונתרגל איך עושים את זה. אז עודף אנרגיה או אי שקט הוא הקבוצה השלישית של האורחים. הקבוצה הרביעית היא בדיוק ההפך. כאשר יש פחות מדי אנרגיה, כאשר התודעה מדלדלת ממשאבי האנרגיה שלה, והתודעה מתחילה לצוף ולהתערפל ולהתשטש ולהתעמעם, וזה יכול להיות שאני לא כך יודע איפה אני ואיפה אני נמצא ומה קורה והכל נראה פלאפי כזה, וזה יכול להיות עד כדי כך שהמסכים נכבים ופיעה עייפות וירדמות, וזה מאוד מוכר. ושוב, נורא חשוב להגיד, אלה מצבי תודעה אוניברסליים שמבקרים את כולנו, אכזבה מאוד גדולה מצד אחד, וחופש מאוד גדול, אנחנו יכולים לקבל מתוך ההבנה שאין בזה שום דבר אישי. זה לא אנחנו וזה לא שלנו, זה פשוט מה שזה. יש כאן מישהו שלא חווה אי שקט, נעשה את התרגיל שרית. יש פה מישהו שלא חווה אי שקט בימים האחרונים? יד למעלה. יש פה מישהו שלא חווה עייפות, טשטוש, ערפול חושים? יש פה מישהו שלא חווה כעס, סלידה, דחייה, שיפוטיות? הרימי גבוה, שנראה. כל הימים האלה, לא, התודעה לא מתבאסת, לא שופטת, לא דוחה, שום דבר.
לא, עשיתי לי תרגול לפני שבאתי לפה.
וואו.
שעברתי לעצמי שכל מה שעולה בין מקבלת בחמלה, באהבה.
נהדר. אז לדעתי אנחנו צריכים להתחלף, את צריכה להיות פה ולתת את השיחה. פנטסטי. אז נשמע ממך עוד. ויש פה מישהו שלא השתוקק, לא ככה, וואו, בא לי על זה, ואני רוצה את זה, ותחיל לפנטז על זה. אז תשימו לב, זה נראה לנו שכשזה מופיע, זה אני, וזה הדפוס שלי, וזה מי שאני, ואני סובל מזה. וזה כל כך אוניברסלי, זה קורה לכולנו, זה מפעיל את כולנו. חוץ מי. וזה בסדר גמור. אגב, אנחנו מתרגלים כדי שאנחנו נוכל לא להתבלבל ולא להיות מולכים שולל, וזה אכן אפשרי להגיע למצב שהאורחים פחות מבקרים אותנו או לא מבקרים אותנו. אפשר להגיע לזה דרך מדיטציה, אפשר להגיע לזה לא מדיטציה. החופש שלנו הוא לא בזה שהם לא מבקרים אותנו, זה יכול לקרות, והנה ראינו דוגמה. החופש שלנו זה שהם מבקרים אותנו, אבל הם כבר לא שולטים בנו. הבחירה היא אצלנו. יכולים לבקר אותנו, אבל לא חייבים לנהל אותנו. אז אני אגיד את זה עוד כמה מילים. אז יש את האי שקט, עודף אנרגיה, גופני ומנטלי, ויש את החוסר אנרגיה, גופני ומנטלי, שזה הטשטוש, הבלבול, העייפות. וישנו, בקבוצה החמישית, הטריקית ביותר, היא הספק. אבל ספק מסוג מיוחד, ישנו ספק שהוא ספק מאוד מועיל. ספק שאנחנו מטילים ספק במשהו, וזה אפשר להגיד הלך רוח מאוד מועיל, שמוביל אותנו לחקור ולהתנסות. מדענים מטילים ספק בכל מיני אמיתות, בכל מיני אקסיומות, ואז הם חוקרים את זה והם עושים ניסויים, מתנסים, האם זה באמת כך? האם יכול להיות שזה אחרת? האם זה יכול להיות? האם זה באמת רק כך? או שאולי זה לא ממש כך? אז המדע גודל דרך חקירה, דרך שאלת שאלות, ודרך הטלת ספק. ספק שמוביל להתנסות. במדיטציה אנחנו מדברים על ספק מהסוג שמונע התנסות. זה שלוקח אותנו צעד אחד אחורה, במקום להתנסות במה שקורה, במקום לשים לב ולחקור, אני לוקח צעד אחורה ואני לא כל כך בטוח שמדיטציה עוזרת לי עכשיו. אולי עדיף שאני לא אעשה מדיטציה. יש משהו זומבי בהליכה הזאת, לא נראה לי שזה מתאים לי. נראה לי שמדיטציה זה משהו טוב לעשות בהודו, אבל לא בישראל. ואולי עדיף ללמוד מדיטציה עם מורה שהוא באמת נזיר, הוא באמת בודה, ולא עם סתם איזה חבר'ה צעירים שתרגילו קצת מדיטציה. אז עולה לנו הרבה ספקות, וזה מאוד נורמלי. יש כאן מישהו שלא עלה לו ספקות, האם מה שאני עושה כרגע זה נכון או לא נכון, אם זה טוב לי או לא טוב לי? יש אנשים, וואלה. אוקיי, איזה יופי. אז שוב, אף אחד מהאורחים האלה אנחנו לא רוצים לגנות. אין איתם בעיה. הבעיה היא בהזדהות שלנו ובזה שאנחנו נותנים להם את הכוח לבחור בשבילנו. ספק בדרך כלל מחזיק אותנו, גורם לנו להפסיק לתרגל ולהתחיל לחשוב על התרגול. אז אם אתם מוצאים את עצמכם, זה טוב לי, זה לא טוב לי, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, אולי זה מזיק לי, אולי זה פוגע בי, ואתם רואים שהמחשבות האלה שנראות מאוד אינטליגנטיות, זו התבונה הטהורה שלנו, בעצם מה שהן עושות זה מונעות מכם להתנסות, אז תדעו שמבקר אתכם כרגע ספק. ספק שמרחיק אתכם, שמנתק אתכם, ולא שגורם לכם להתנסות. אז אלה חמשת הקבוצות, והעניין הוא לזהות אותם בחי כשהם מופיעים במדיטציה, ולנהוג בצורה מושכלת, שזה אומר להפוך כאשר הם מבקרים, כאשר הם מופיעים בתודעה, להתיידע אליהם, להפוך אותם למוקד ההתבוננות שלנו, כדי שלא יבלבלו אותנו. לא לנסות להגיד, אני לא בסדר, יש בי ספקות, אני לא בסדר, יש בי דחייה, אלא, אני מארח כרגע הלך רוח מסוג כזה, בוא נראה איך אני יכול להכיל אותו, להיות איתו, מבלי שהוא מנהל אותי. אוקיי? אז העניין הוא פה, ולכן אני חושב שיש משהו מאוד מועיל בלקרוא, לכנות אותם אורחים, כי אורח, אתה יודע שהוא אורח. הוא מתארח אצלך, אבל אתה לא מתבלבל ואתה נותן לאורח את הכוח להיות בעל הבית. בדרך כלל, נכון? ואתם מכירים, יש אורחים כאלה שמנסים, באים אלינו הביתה וכבר אומרים לנו, סדר את זה ותנקה את זה ותעשה ככה והרבה יותר טוב לעשות ככה. אנחנו לא רוצים אורחים כאלה. אנחנו רוצים לזכור שאנחנו בעלי הבית והאורח מתארח. והאורח בא, אורח טוב בא, מתארח ומתי שהוא הולך. אם ניהלתם פעם במלון, אני אף פעם לא ניהלתי מלון, אבל אורחים באים, עושים רעש, עושים שקט, נחמדים, לא נחמדים, מתי שהם הולכים. אז אנחנו רוצים מערכת יחסית שמארחת, אבל לא מתבלבלת, ולא נותנת לאורח לבחור עבורנו ולנהל אותנו, כי אז אנחנו כבולים. אז מי שבא, מנהל אותנו. עכשיו תשימו לב שהאורחים לא מופיעים רק בזמן המדיטציה. זה היה קל מדי. אורחים מופיעים גם בחיים. וזה מה שהופך את המדיטציה למאוד אפקטיבית, כי ככל שאנחנו יודעים להתנהל ולארח אותם במיומנות במדיטציה, אנחנו נדע גם לעשות את זה בחיים. אז זה לא תרגול שהוא רלוונטי רק לכרית המדיטציה. ואני אגיד יותר מזה, האורחים לא מחכים עד שנשב על כרית המדיטציה, נתחבר לנשימה, ואז הם מופיעים. חלק מאיתם, איתנו כבר כשאנחנו מתיישבים למדיטציה. האם קורה לכם שאתם רק חושבים על ללכת לעשות מדיטציה בחוץ, וכבר אתם מועילי או לא מועילי? לעשות תה יותר טוב. לעשות תה התמורה בטוחה, אני ארגיש נעים. לעשות מדיטציה והליכה, לא בטוח, אני לא יודע, אבל פה יש ככה instant reward, אז עדיף לי, אני הולך על בטוח. אז הספקות, האי שקט, לפעמים אנחנו מתיישבים, ואיך אנחנו מתיישבים, אנחנו כבר באי שקט. או איך שאנחנו מתיישבים, אנחנו כבר מעוצבנים על משהו. או איך שאנחנו מתיישבים, אנחנו כבר משתוקקים שמשהו אחר יקרה. אז חשוב להיות מיומנים, וכבר שאנחנו מתיישבים, להתחווח, להתמקם ולשאול את עצמנו מה קורה עכשיו, או האם ישנו איזשהו הלך רוח שכבר עכשיו אי שקט, השתוקקות, דחייה, ספק, עייפות, אוקיי? הם מופיעים. אז איך עובדים עם האורחים? ואני אנסה להגיד גם דברים שהם כלליים לגבי כל האורחים וגם יותר ספציפיים. הדבר החשוב ביותר זה לזהות אותם. לזהות מה מופיע כרגע בתודעה. פשוט לדעת ולהתיימן ולשאול את עצמנו, האם כרגע אני יכול להיות בקשר ישיר עם מה שקורה, או שיש משהו שמפריע לי. ואם משהו מפריע לי, משהו מציק לי, משהו, אז לשאול את עצמי, איזה אורח זה? האם התודעה משתוקקת למשהו? האם התודעה מתבאסת במשהו? האם יש השתוקקות או יש דחייה? יש כעס? יש סלידה? האם התודעה באי שקט? האם יש איזשהו עודף אנרגיה בגוף או בתודעה? או האם יש חוסר אנרגיה? האם כבר אני מרגיש עייפות? כבר אני מרגיש שכל מה שבא לי זה לחבות את המדפים וללכת? אז פשוט לדעת, אני מתיישב, ישנה עייפות. לזהות, ומתי מופיע הספק, כשאני מתחיל לשאול את עצמי שאלות, טוב לי, לא טוב לי, מזיק לי, פוגע בי, לזהות. אז הדבר הראשון זה לזהות את זה. ולזהות את זה, זה אומר לתת לזה שם, ואם אפשר להרגיש את זה בגוף, להביא תשומת הלב לגוף. כי אחרי שזהינו ויודעים, אוקיי, זה ספק, זה עייפות, זאת השתוקקות, להישאר עם המחשבות של זה, זה רק יבלבל, זה רק יעביר את השליטה להלך רוח עצמו. אבל להביא תשומת הלב לגוף ולראות איך זה מרגיש בגוף, איך ההשתוקקות מרגישה בגוף. האם ההשתוקקות היא נעימה או לא נעימה? איזה סוג של ויברציה, איך זה משפיע על הנשימה? הכעס, השיפוטיות, הסלידה, איך זה מרגיש בגוף? אז להביא את זה רוב ולהסכים להרגיש את הלא נעימות או הנעימות של האורח בפתיחות. אותן החיות שנתנו לגבי תחושות, לגבי תחושות נעימות ולא נעימות, ישימות גם פה בהיבט הגופני של זה. לארח, לפתוח את הגוף ולהסכים לארח את הלך רוח. ככל שאני מסכים לארח אותו, אז הוא בא, הוא רוקד את הריקוד שלו, אני שם לב לנוכחות שלו, הוא פחות שולט בי. אני מארח אותו. מתכווץ פה, לוחץ פה, רוטט פה. אי שקט יש לו הרבה ביטוי גופני. גם דאגות, גם חרדות, ובטח אי שקט הוא מאוד מאוד גופני. ואני מזמין אתכם להפוך את, לדמיין את הגוף שלכם למגרש כדורגל הכי גדול, ממש אצטדיון, שבו הרבה מאוד רקדנים רוקדים ריקוד פראי. להסתכל על אי שקט כשדה שבו הרקדנים רוקדים ריקוד פראי. ולגלות שאי שקט היא פשוט תופעה שאנחנו יכולים לארח אותה כשאנחנו לא חושבים, מה שמפריע לנו זה חושבים שאנחנו נורא קטנים ומצומצמים. אני לא יכול להכיל את זה. אתם מכירים את הרגשה? אני לא יכול להכיל את האי שקט הזה. אני לא יכול, אני חייב לעשות, אני חייב להתפוצץ, אני חייב ללכת, אני חייב לפרוק את זה. וכל מה שבעצם מתבקש מאיתנו זה לפגוש את זה, זה לאפשר לזה לרקוד את הריקוד שלו. הדברים, וזאת אחת התגליות שאנחנו דיברנו עליהם, ונמשיך לדבר עליהם, הדברים באים מעצמם, רוקדים מעצמם וגם הולכים מעצמם. האי שקט בא, האי שקט הולך. ההשתוקקות באה, ההשתוקקות הולכת. סלידה באה, סלידה הולכת. אם אנחנו לא עסוקים בלהילחם בהם, או להזדהות איתם, או להחזיק אותם, אנחנו נגלה שהם הולכים בקצב שהם הולכים, ואנחנו לא צריכים להיות כל כך מוטרדים. אז זה גילוי שהתודעה והגוף שלנו יכולים להכיל יותר ממה שדמיינו. הבעיה שלנו בהכלה זה לא שאנחנו לא יכולים להכיל, שלא שיש לנו גוף מספיק גדול, או תודעה מספיק רחבה, זה שאנחנו, הדעה שלנו היא שזה יהרוס אותנו, וזאת דעה, זאת השקפה, זאת אמונה. זה יהרוס אותי, זה יפוצץ אותי, אני לא יכול להכיל את זה, ולא בדקנו את זה מספיק. והתגלית המדהימה שלי, ושל כל מי שמתמסר לתרגול, זה שאנחנו יכולים להכיל כמעט את כל החוויה האנושית. אני לא רוצה להגיד את כל החוויה האנושית, כי אני לא חושב שחוויתי את כל החוויה האנושית, אבל כל מה שאנחנו פוגשים, אנחנו יכולים להכיל בתשומת לב. וזה גילוי מדהים. ככל שנגלה את זה, יהיה לנו פחות בעיה עם העולם, פחות בעיה עם רגשות, פחות בעיה עם הלכי רוח. אז לגלות שאנחנו יכולים להכיל אי שקט. האי שקט רוקד בגוף, הגוף צזיתי. יאללה, שירקוד. ומילא אני פה 45 דקות עד שיונתן יתעורר ויצלצל. מה יש לי עוד לעשות? בוא נכין, בוא נראה, במקום לפנטז שזה ייגמר. בוא ניתן לגוף שלי להיות האצטדיון הכי גדול בעולם, וניתן לריקוד של החיים לרקוד בתוך הגוף שלי. כשאנחנו מסתכלים על זה ככה, זה הופך להיות מעניין. זה כבר לא כל כך בעיה. זה פשוט וואו, מדהים, וואו, כמה אנרגיה, כמה חשמל, כמה זרם, כמה אי שקט, גופני ומנטלי. כשאנחנו משנים את הפרספקטיבה אני לא יכול לפגוש את זה, זה יהרוס אותי, אני לא יכול להכיל את זה, לוואו, מה קורה פה? אז אתם זוכרים את הסיפור על הדגים, שבהתחלה זה בלתי נסבל, ואחרי זה זה מעצבן ומדגדק, ואחרי זה זה ניטרלי, ואחרי זה זה נעים? אני רוצה להגיד שזה אותו דבר עם שקט. אני מזמין אתכם לגלות אם זה נכון או לא נכון. שקט זה פשוט הרבה אנרגיה. ואנרגיה היא לא טובה או לא רעה, היא פשוט הרבה אנרגיה. כשאנחנו משנים את היחס כלפי האנרגיה, אנחנו לא רואים בה משהו שיפוצץ אותנו, שיהרוס אותנו, איזה כיף, חברת חשמל עושה לי מסאז' בכל הגוף בחינם. כבר אי אפשר להגיד שזה נעים או לא נעים, זה פשוט מה שזה. אז אני מזמין אתכם ככה, להביא את זה לגוף ולאפשר לגוף להרגיש את מה שהגוף מרגיש ולהיות פשוט המתבונן המיכל שמכיל ומשתאה מהמופלאות והמסתוריות וההפתעה שלה שהחיים מביאים איתם. אז לזהות, להביא תשומת הלב בגוף, לאפשר לחוויה להיות, לאפשר לאנרגיה להיות, לשים לב שאנחנו מאפשרים לה להיות ולא עושים את התנועה הזאת, תהיי, אבל תלכי. אוקיי, הרבה פעמים אנחנו, כן, אני מוכן שתהיי, אבל יאללה, 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 יאללה. אז לראות את היאללה הזה ולהרגיע, אני פה, עד שהפעמון מצלצל, אני פה. והדבר הנוסף, והכל כך כל כך חשוב, זה לראות שהדברים באים והולכים, לראות את הפן הלא אישי, האוניברסלי, שזה קורה לכולנו, ולא למהר ולהזדהות ולקחת בעלות על מה שבא והולך. אם התשוקה באה והולכת, והיא פעם ישנה ופעם היא איננה, אז אולי היא לא שלי, והיא פשוט תשוקה שמבקרת אותי. אם הכעס פעם ישנו ופעם איננו, אולי הוא לא שלי, אולי הוא פשוט כעס שמבקר אותי. כשאנחנו הופכים משהו לשלי ואנחנו יוצרים מתוכו זהות, אנחנו נאחזים בו. כשזה כבר שלי, אז יש לי בעיה. ואני הבעיה כי אני יצרתי אותו. ואני הבעיה כי אני לא יודע להיפטר ממנו. ואז הכעס הוא כבר מאוד מאוד מוצק, והיחסות שמה ההזדהות זה יחסות מאוד חזקה. אבל אם הכעס בא והכעס הולך, כמו הצלילים, הצלילים באים והצלילים הולכים, נכון? שמעתם צלילים? אנחנו שומעים את הצלילים, אין ספק שהצלילים נשמעים ונודעים, ואנחנו לא משלים את עצמנו שאני זה הצליל, רק אני שומע את הצליל. אז בואו ננסה לפתח כאיזשהו ניסוי מדיטטיבי, יחס חופשי שכזה כלפי הלכי הרוח שבאים והולכים. לראות את הכעס ככעס, ולא להזדהות ולייצר, לקחת בעלות עליו. אנחנו לא מתחמקים מאחריות, עדיין יש לנו אחריות על הפעולות שלנו, אבל אנחנו מתייחסים אל התופעות כתופעות שבאות והולכות, נותנים להם לבוא, נותנים להם לרקוד, נותנים להם ללכת מבלי להזדהות ולקחת בעלות על מה שבא והולך. אז זה ניסוי מדיטטיבי. עד כמה זה יעבוד, עד כמה זה ישחרר, רק אתם תוכלו לדעת ככל שתתנסו בזה כך. אז אני חושב שיש לנו חומר גלם יפה להתבוננות, אז בואו נתרגל את זה קצת ביחד.